טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנו ממשיכים במדרש רבה על בראשית, פרשה ממחת שהיא התחלת סדר וירא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל. מה המשך של הפסוק? כחום היום, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מה פירוש עליו? לידו. כלומר, הוא רואה את השכינה, ואיך נראית השכינה בעיניו? שלושה אנשים. לפי זה, הוא יושב, ושכינה עומדת. נכון? כבוד עצום. שכינה עומדת במקום שאברהם יושב. אבל נראה מה המשמעות של הדבר הזה. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כתיב. ותיתן לי מגן ישעך, ומנך תסעדני, וענוותך תרבני. ותיתן לי מגן ישעך, זה אברהם, שהשם עזר לו במלחמה. ומנך תסעדני בכבשן האש, ברעבון ובמלאכים. שהקדוש ברוך הוא מספר פעמים, תודה רבה, עזר לאברהם בשעה קשה. וענוותך תרבני, מה ענווה הרבה הקדוש ברוך הוא לאברהם, שהיה יושב והשכינה עומדת. הדה הוא תכתיב, וירא אליו השם. כן, ובדי, כלומר, כתוב מכוון, והוא יושב. המשך הפסוק. זה לא מכובד לכאורה. לאדם גדול, לפני אדם גדול, אתה עומד, הקטן עומד לפני הגדול, נכון?
זה שכינה וזה אדם.
אז שכינה זה עוד יותר. אז מי צריך לכבד את מי? השכינה את האדם או האדם את השכינה?
אבל הוא רואה שלושה אנשים, הוא לא יודע שזו שכינה.
ודאי שהוא יודע שזו שכינה, כתוב וירא אליו השם.
אני מבין שבשנת הכבוד ודאי שהרב צודק, נו? אבל שהוא לא היה מסוגל לעמוד.
הוא לא היה מסוגל לעמוד? יש לי קושיה עליך.
יש לי.
כן?
מבחינת המעמד.
כן? אבל יש לי קושיה עליך. יש לי קושיה עליך. כתוב בהמשך, ויער, ויערוץ לקראתם. לא, לא ויערץ. ויערוץ. פתח האוהל וישתחו ארצה. ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר, רך וטוב. ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו.
אז
הוא
עובדה שהוא לא ישב.
זה הכל עובד, הוא עדיין מסוגל לעשות את זה שהוא בתנועה, וברגע שהוא לא נמצא מולם, ברגע שהוא נמצא מולם והוא שומע ומשוחחים ביניהם,
כתוב אחר כך והוא עומד עליהם תחת העץ.
כן, לא בשיחה, כשהוא מגיש להם.
זה הרבה הרבה פלפול. נראה לי.
השלבים הם הפוכים נכונים.
וירא.
וירא, אז באמת הוא ישב בפתח. הוא ישב בפתח.
אני שואל
זה. זה באמת פרדוקס. הוא רץ וקם והכל. סימן שהוא אחר כך עשה את זה.
אבל בהתחלה?
הוא לא שם לב עד שזה
בא. באמת, הוא שם לב. תגידו וירא.
כמו שאנחנו אומרים שבני ישראל לא יכלו לקרב אל ההר. כמו
שרק משה
יכל היה
לעלות
ככולם, אני חושב שזה המעמד.
שמה? לא
הבנתי. התחושה שלו היא כל כך עצומה, שהוא לא מסוגל
לזוז. זאת אומרת, זה משתק אותו. זה משתק.
אחר כך שכבר מועבר המסר, או כשיש כבר משהו...
אז למה לא שכינה ישבה? שכינה יכולה לשבת. אז אם אברהם יושב, שכינה תשב. למה צריך גם ששכינה תעמוד?
בכל זאת הוא שבתי למעמד.
אז אם יש הבדל למעמד קל וחומר, שהשכינה צריכה לשבת.
קל וחומר הוא שהוא צריך לעמוד והשכינה צריכה לשבת.
אז אם הוא כבר יושב, אז שגם היא תשב.
לא.
כמו שמצאנו למשל בגדעון שם, שהמלאך ישב לידו. מה אתה אומר? איך יכולה לשבת?
לשבת.
אם היא יכולה לעמוד, היא יכולה גם לשבת.
גם לעמוד.
הרב מורה בכיתה, לכאורה, יותר חשוב מהמעמדו, יותר חשוב, במיוחד עתירת כבוד, אולי התלמידים היו צריכים לעמוד והמורה היה צריך לשבת.
נו, ככה היה באמת הלכה פעם.
אבל בסופו של דבר, המורה עומד רוב הזמן, והתלמידים יושבים. ואין פה עניין של כבוד, אלא זה צורת
המסר. בזמן המשנה, בזמן חכמי המשנה, הרב היה יושב, התלמידים עומדים.
פה יש כמה תהיות בכל הפרשה הזאת. אמרת שאברהם מיד מבין שזאת שכינה, שלושה אנשים אלה. אז לא מובן למה אם הוא רץ אליהם, כן? אם הם עומדים על ידו, כן? אז למה לרוץ? אם הם על ידו, אז אין מה טעם לרוץ, לאן לרוץ?
נכון, נכון. אגב, זה לא קשור לשאלה אם הוא מבין שזה שכינה או לא.
רגע, רגע. תחילה, נו, לפי הפשט שאדם פשוט רואה מהסיפור הזה, הוא רואה מרחוק שלושה אנשים, תחילה הוא חושב, ככה יש פירוש כזה, שהם ערבים, ככה נבדים, ובכל זאת הוא רץ בגלל
הכנסתו.
מחלוקת, רש"י, רמב"ן, רמב"ן.
כן, אז הוא רץ, תחילה הוא לא יודע שזה השם.
אני אמרתי שכן יודע.
שכינה זה לא מלאכים, שכינה זה שכינה, מלאכים זה מלאכים.
אז אתה חולק על הרמב"ם. אז אתה חולק על הרמב״ם.
רגע, אז אחר כך שזה
אתה מסכים עם רש"י.
זה לא, שזה כתוב שבהירה אליו השם, זה לא אומר שהוא הבין מיד שזה השם. תחילה הוא חושב שזה אנשים פשוטים. הוא רב...
סתירה בדבריך. סליחה, יש סתירה בדבריך. אתה אמרת שבהתחלה הוא חשב שזה שלושה ערביים, ואז זה שבהירה אליו השם מראה שהשכינה זה לא הם. אחר כך אתה אומר, בעצם הוא בהתחלה לא הבין שזה השכינה.
לא, זה אומר... שזה הם מלאכים, זה לא שכינה בכלל.
מלאכים ולא שכינה.
כן. ובית, אם הוא מבין שזה שהם מלאכים או שכינה, לא משנה, אז למה הוא יודע שהם לא אוכלים, כן? למה לכבד אותם באוכל? זה בכלל לא... זה כאילו אתה תבוא אני לא יודע מה, להתארח אצל מישהו, והוא ייתן לך צעצועים של ילד. מה, אתה ילד של לתת לך צעצועים? אתה לא זקוק לזה בכלל. גם השם לא זקוק ללשונות של בקר וחלב ודברים כאלה.
תגידי, להשם יש מקום? למה? אין כך.
צודק, חיים צודק.
למה זה לא הוגן? זה הגיוני. הרי כל הסיפור הזה, הרי להגיד, ספינוזה, הוא כתב, זה אחת מאגרותיו, שאברהם היה משוכנע שאלוהים אכל אצלו ארוחת צהריים. ככה הוא כותב. כן? עכשיו, אם באמת אנחנו מקבלים שוירא אליו השם, כל השלושה אנשים זה שכינה שמתגלה, אז בכלל יש פה שאלה, מה הוא חשב אברהם? שיש לקדוש ברוך הוא מקום, צורה, איזה מין דבר זה? איך זה יכול להיות? אלא שבזה, טוב, אולי צריך להקדים שיש בזה פירושים שונים. יש ארבעה פירושים עיקריים. הפירוש הראשון המפורסם זה רש"י, השני זה הרמב״ם, השלישי זה הרמב״ן, והרביעי זה הרלב״ג. פירוש רש"י. רש"י אומר ככה, וירא אליו השם, ששכינה באה לבקר את אברהם. איך שכינה נראית? היא לא נראית. זה בעצם מראה הנבואה. ואז הוא ראה שלושה אנשים, זה בכלל לא השכינה, זה שלושה מלאכים. ואז הוא עזב את השכינה לרגע, ואומר, אדוני, אמנה מצאתי חן בעיניך, על מה תעבור מעל עבדיך? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, סליחה, יש לי אורחים, האם אתה יכול בבקשה להמתין עד שאני אגמור איתם? ואז כשהוא גומר איתם, ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם עודנו עומד לפני השם. ואז הוא מתחיל איתו את השיחה על אנשי סדום ועמורה. זה הפירוש של רש"י. הפירוש השני הוא הפירוש של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כל המראה הזה זה כולו בנבואה. ואיך אנחנו יודעים שזה כולו בנבואה? כי כתוב, ויראה אליו השם. אז איך נראה אליו השם? יראה לו שלושה אנשים ניצבים עליו, וכל הסעודה הזאת זה בכלל לא היה במציאות. אברהם חולם שהוא מגיש אוכל לשלושה אנשים, אבל על כל זה ויראה אליו השם.
אברהם בחלום הזה הוא מגיש אוכל למלאכים או לאנשים? זאת השאלה. אם זה מלאכים, אז למה
זה כבר לא משנה מה זה? כי הכל זה מראה הנבואה.
הוא רגיל לתת אוכל,
אבל הוא יודע שמלאכים לא נותנים אוכל.
לא, אבל זה אוכל של חלומות. גם המלאכים הם לא נראים כמו בני אדם. מלאכים הם לא נראים כמו בני אדם. אז כן, אומר הרמב״ם, הכל זה רוחני לחלוטין, אל תילחץ. הרמב״ן אומר, מה פתאום? המלאכים קיבלו צורה. ברור שהם קיבלו צורה. למה? שהרי לפי הרמב״ם, שכדי לראות את כל זה צריך להיות נביא. וכי אנשי סדום נביאים היו, שהם רצו להזיק לאנשים שבאו אלות הביתה. אם זה הכל במראה הנבואה, וכי אנשי סדום נביאים היו? זה קושיית הרמב"ן, ולכן הרמב"ן אומר שהשם נראה זה דבר אחד, אחר כך באו מלאכים צורת בשר ודם, והם אכלו אצלו. כך אומר הרמב"ן.
זה כמו רש"י?
כמו רש"י? לא,
כי רש"י לא אומר אם המלאכים לקחו צורת בני אדם או לא. וגם השאלה היא, על מי מדובר? למי הוא קורא השם? כי רש"י אומר שהוא קורא השם לגדול שביניהם. הרמב"ן לא אומר את זה. הרלב"ג אומר, מה אתם מסתבכים? מה זה שלושה אנשים? מי היו שלושה אנשים לדעת הרלב"ג? לא, זה לפי הזוהר. הזוהר אומר, מי זה שלושה אנשים שהוא ראה? אז הוא ראה את אברהם, יצחק ויעקב. אז מי זה הוא בכלל? זה גם בעיה. איך הוא יכול לראות את אברהם, יצחק ויעקב? דעת הרלב"ג היא ששלושה האנשים שבאו אל אברהם היו שלושה אנשים. זה מפתיע, נכון? כתוב אנשים, אז הרלב"ג חושב שהכוונה לאנשים. הוא אומר, והאנשים האלה היו נביאים. ומאחר והם היו נביאים, הם באו לספר לאברהם ששרה תלד בן, והם גם באו להפוך את סדום ואת עמורה, בישן ניסים בלי נביאים, ולכן באו לשם שלושה אנשים נביאים.
נביאים בכל זאת אף פעם לא עשו דבר אפילו מתקרב לזה, שהם עשו שם, דיכו את אנשי סדום
בסנדלרים? כן, למה לא?
לא, למה? ועשו כל דברים אחרים אחר כך?
למה לא?
ואש...
למה לא? וית משה את ידו על העם, על הים, ויפקעו. כשמשה התרע, לא מבין. משה לא הרים את ימתהו, ואז פתאום היה נפקע?
היה הבדל עצום בין משה וכל יתר נביאים.
למה?
משום כך כתוב שהוא היה אב לנביאים.
אז דומים הוא אב לנביאים, אז מה שהוא עושה, גם הם עושים. כך אומר הרלב"ג. מה הרלב"ג? הרמב"ן מוצא חן בעיניך?
הכי סביר, כן.
כן, יש לי אלף קושיות על הרמב"ן. אבל אני רוצה גם להסביר לך למה הרמב"ן כל כך כועס על הרמב"ן. לא, לא, יש פה סיבה מיוחדת, כי הוא אומר, אסור להאמין למה שהרמב״ם אומר. עד כדי כך, תגיד שאתה לא מסכים, אבל להגיד אסור להאמין. כי מה הוא אומר, הרמב״ם? הוא אומר, תזכור, איפה חי הרמב״ן? איפה בספרד?
הוא נסע לישראל.
איפה חי הרמב״ן? בברצלונה, נכון? מי שלט בברצלונה באותם הימים? נוצרים קתולים. עכשיו, פתאום יש רב שכותב פירוש, שבו הוא אומר, וירא אליו השם, והנה שלושה אנשים. ששלושה אנשים שהוא ראה, זה השם. איזה רעש זה עושה בעולם הנוצרי. מצאנו רב שבעד השילוש. לכן הרמב"ן אומר שאסור להאמין לדברי הרמב"ם. עכשיו, למה הרמב"ם לא אכפת לו מזה? מה הבעיות שהרמב״ם מתמודד איתם? עם האמונות התפילות של הערבים. אז הוא צריך אדרבה להראות שכל הדברים, אל תחשוב שיש פה איזה יצורים עם כנפיים שבאו לאכול תחת העץ, אלא הכל זה במראה הנבואה. כלומר, כל אחד ויש לו, והאתגר המוסרי, הייתי אומר, החינוכי שלו. מובן? כן. זה לא נכון. מה פתאום? מה פתאום? הרמב״ם היה שני דורות לפני הרמב״ן. זה הכל. לא 200 שנה. 100 שנה, 80 שנה. בסדר? לא. אז מה? בסדר? אם הזוהר אומר שאברהם ראה את אברהם, יצחק ויעקב, אז גם הרמב״ם יכול להתייחס לדעת הרמב״ם. טוב, אבל... כן, אבל למי הוא קרא השם שם? אז לפי רש"י, לגדול שביניהם. לפי הרמב"ן לא. בסדר?
הרלב"ג, מה...
פשוט מאוד. הרלב"ג, יש לו שיטה שנס יכול לקרוא רק על ידי נביא. ולכן, אם הייתה מהפכת סדום ועמורה, חייב להיות שהיה נביא שם.
הנביא לא קראתי אברהם בעצמו?
לא, הוא לא ירד לסדום. אם אברהם היה יורד לסדום, אז הוא אומר שאברהם היה הנביא, אבל זה לא. זה דעת הרמב״ם. הרלב"ג חולק על זה. יש רק שניים שם יורדים לסדום.
הרלב"ג על נס שהיה לאמא של שמשון, שם לא היה מלאך, או גם כן היה נביא?
היא הייתה נביאה.
בסדר, אבל האיש שהתגלה לה, מי הוא היה?
האם זה היה נביא? יכול להיות.
לא, הוא על
השמיים, מה זה? זה קושי על הרלב"ג, לא יודע איך הוא מתארת את זה. צריך לראות מה הוא כותב על זה.
הוא נגד מלאכים בכלל?
לא, הוא לא נגד מלאכים, הוא לא חושב שמלאך מתגשם, זה הכל.
שמלאך לא יכול להתגשם?
נכון.
במקרה של לוט, בא אליהם שני מלאכים.
נו.
הוא בעצם יודע שהם מלאכים.
לפי הרלב"ג לא, הוא לא יודע שהם מלאכים, כי הם באמת לא היו מלאכים.
אחרי זה, כשבאים אליו אנשי סדום, אמרו לו, הוצא את האנשים.
נכון.
אז זאת אומרת שהם, מה שהוא רואה, בעצם האנשים לא רואים. במקרה שלו.
כלומר, אתה אומר שהוא יודע שזה מלאכים, והאנשי סדום לא יודעים.
לא. עובדה שהם אומרים לו, תביא לנו את האנשים.
מה שאתה אומר, מתאים לדעת הרמב"ן. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה.
מה בין המקרה הזה של
לוט
ושל אברהם?
מפה
הוא יודע
ופה
הוא לא יודע?
ראה, לא מבין. אמרת שלוט יודע או שלוט לא יודע?
האם אברהם לא יודע בכלל שזה המלאכים? כי פה הוא יודע לוט לפחות במקרה הזה.
איפה אתה יודע שלוט יודע שהם מלאכים?
כי כתוב, יבואו אליו שני מלאכים.
נו, אז מה? כי זה לא אומר שהוא
יודע. זה שבאו.
משני המקרים, אתה לא יכול לדעת מי יודע ומי לא יודע. יש בכלל שאלה, אני צריך להבין את הרלב"ג עד הסוף, אני רוצה קצת להתייחס לשאלה שלך. הרלב"ג, בנושא הניסים, יש לו שיטה מאוד מיוחדת. הוא שואל, מאיפה הניסים באים? אז הוא אומר, יש שלוש אפשרויות. או שנאמר שהקדוש ברוך הוא עושה את הניסים, או שנאמר שהנביאים עושים את הניסים, או שנאמר שהשכל הפועל עושה את הניסים.
מה זה שכל הפועל?
עכשיו הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים, זה לא יכול להיות. למה? כי הפעולת הטבע היא פעולה עצמית, ופעולת הנס היא פעולה מקרית. אז פעולה מקרית היא פחות טובה מפעולה עצמית. לכן זה לא מכובד לייחס לבורא, יתברך, עשייה של פעולה שהיא בערכה פחות טובה. לכן ברור שלא הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים. אלא מה תאמר? הנביאים עושים את הניסים, כי כל פעם שהיה נס ראינו נביא. אבל הנביא הוא בן אדם. אז מאיפה הכוח לבן אדם לעשות נס?
לא כל פעם, זה הכל.
לפי הרלב"ג כן, כל פעם. אז יש פה שאלה, אז מי כן עושה? אומר הרלב"ג, השכל הפועל. למה? השכל הפועל, כי הוא לא שייך, הוא לא האלוהות. מצד שני, יש לו יחס לנביא. כי הרי אי אפשר להיות נביא בלי להידבק בשכל הפועל.
אז אנחנו מופשט, זה לא...
מה?
השכל הפועל זה משהו מופשט?
בוודאי שזה משהו מופשט.
קטגוריה כזאת שבכלל...
זה נאצל העשירי.
ומי היה מלאך שהתגלה לאתון של בלעם? זה גם כן היה נביא? לא מסתבר.
הרב הסביר לפני כמה שיעורים את ההגדרות האלה בפילוסופיה
היוונית,
שזה בעצם נגיד שהכוכבים עושים את הנס.
נכון. אתה מגיב כמו המהר"ל. שהמהר"ל, כשהוא ראה את דברי הרלב"ג, זה הקפיץ לו את כל הפיוזים. ובגלל זה הוא כתב את ההקדמה הגדולה שלו לספר גבורות השם, כדי לחסל את דברי הרלב"ג האלה. בסדר? אז אתה מגיע כמו המהר"ל.
מה עם הטון של מי התגלה שם?
הטון של בלעם?
כן, נביא. זה בומן שזה לא נביא. אם זה היה נביא, אז בלעם גם כן היה רואה אותו.
לא גם.
היה מלאך שהטון ראתה ובלעם לא.
אתה חושב שהטון ראתה מלאך באמת?
סליחה?
אתה חושב שהטון מסוגלת לראות מלאך?
אם היא מסוגלת לדבר,
אז אתה יודע, רבי יוסף בן כספי מספר שמישהו שאל אותו, אמר לו, תגיד את האמת, אתה באמת חושב, אתה מאמין שהאתון של בלעם דיברה או לא? אז רבי יוסף בן כספי אמר, אחרי שדיברת איתי,
מלבין פני
חברו. מי אמר שזה ברבים? זה לא היה ברבים. טוב, בקיצור, איך האתון של בלעם דיברה? יש כבר רבים מן המפרשים שהסבירו שהיא לא ממש דיברה, אלא היא עשתה קולות מוזרים בגלל שהיא הרגישה לו נוח וזה וכו'. משהו כזה. טוב.
כדורסל, ממש חמש על חמש בין שני הדברים של פילים. זה נכון שהם מאומנים.
רגע, ורודים, נכון? ורודים, נכון? ורודים, ורודים, נכון?
זה דברים שאפשר, אז אני אומר, אי אפשר לדעת.
עם 95% אלכוהול, כן, זה בטוח.
הקדוש ברוך הוא, אני יכול להראות לרב את זה, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול לגרום לאתון לדבר. כאילו, מה הבעיה להאמין בזה?
זה בכלל לא מובן.
מה הסיפור? לא מובן. לא מובן מישהו שיגיד שאי אפשר להאמין.
כיסר יד השם, לא באמת. ומי אמר שפעולה מקרית כמו נס היא פחות חשובה מסדר של טבע?
זה הרלב"ג אמר את זה.
בסדר, אבל זה בכלל אין הוכחה לזה. אין שום, זה לא סביר לחשוב
ככה. מאמינים גדולים הרב.
מה השאלה? מה הוא יכול לפרנס את המלאכים? פשוט מאוד. אברהם הוא מי שבשבילו נבראו המלאכים האלה. בשביל מה יש מלאכים בעולם? לעשות שליחות השם. אבל השליחות הזאת יש לה תוכנית. אז התוכנית הזאת מרוכזת מסביב לאדם. ומי הוא האדם בהיא הידיעה? אברהם. לכן הוא מפרנס אותם. אבל פה מה שיותר קשה במדרש, שהמדרש אומר ששכינה הייתה יושבת. מה יש לשכינה לעשות אצל אברהם? לשבת אצלו. כלומר, ששכינה הייתה עומדת אצלך. ואברהם יושב. מה זה שכינה? שכינה זה נוכחות אלוהית. אבל נוכחות זה תמיד ביחס לזולת.
אז אין מושג ישיבה בעמידה גם כן.
רגע. נוכחות זה תמיד ביחס לזולת.
נכון.
יוצא לפי זה שמי בשביל מי? מי שהשכינה מתגלה אליו הוא העיקר. ולכן שכינה עומדת, ואברהם יושב פשוט מאוד.
אז זה
כלל? מה?
שכששכינה נגלית למישהו, היא עומדת והוא יושב?
לא.
זה החלטה
לא
של השכינה?
תלוי לפי האדם שאליו נגלים.
כשהשכינה נגלתה למשה רבנו?
מה? הוא נפל על פניו.
הוא נפל על פניו, והיא? לא יודעים.
מה? לא עמדה, לא ישבה, הייתה בסנה. השכינה הייתה בסנה.
זה לא מתאים להשתמש במילים כאלה.
למה זה לא מתאים?
לגבי שכינה. עומדת, יושבת.
למה לא?
אף ישנה.
ואצל אלוקים אתה כן יכול להגיד?
ברגע שאתה הסכמת להתגלות במקום, כבר הסתבכת. למה? כי ברגע שאתה ייחסת מקום לשכינה, אז אתה כבר נתת תכונה אנושית.
אני לא הסכמתי למקום לשכינה.
למה? וירא אליו השם.
שכן, אז שכינה מתגלה לשם, לראית שזה יש מקום, זה מאוד...
למה? ויראה אליו השם. והוא יושב פתח האוהל כחום היום.
אבל זה לא שייך ששכינה עומדת.
אני שואל, מה זה ששכינה נראית?
היא נתגלה כשהוא ישב.
סליחה, מה פירוש נתגלה? אתה מבין את הנועזות של הביטוי נתגלה?
שהוא מרגיש נוכחות,
איך אפשר נוכחות אלוהית? הרי אלוהים הוא בכל מקום, או אין לו מקום, אז איך יכולה להיות נוכחות? ברגע שאתה אמרת נוכחות, אתה כבר ייחד את המקום וזמן. ברגע שאמרת דבר כזה, זה כבר כפירה.
למה?
איך אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא שיש לו מקום וזמן? הוא למעלה מכל מקום ומכל זמן. אז בכלל כל הביטויים האלה להתגלות הם ביטויים בלתי אפשריים. נכון, כל ביטוי שתגיד על הקדוש ברוך הוא כפרני בהגדרה. שנאמר לך דומיה תהילה אלוהים. לפי זה אפשר לא לדבר. אז למה בכל זאת מדברים?
כדי שלהבין.
לא, זה מראה הנבואה. מראה הנבואה זה פעולה של הדמיון. אז ברגע שאני פועל פעולה של הדמיון, אני יכול לצייר מה שאני רוצה, אני יכול לצייר צורה של בן אדם, אני יכול לצייר צורה של סוס, יושב, עומד, קופץ, לא משנה.
גם בחדר הזה יש
נוכחות
שכינה, אבל
לא.
אנחנו לא מגלים, לא מגלים אותה, זאת אומרת שאנחנו לא ברמה...
לא, אבל הנוכחות הזאת, אז הנוכחות הזאת היא שווה בכל העולם כולו.
בכל העולם, בכל רגע יש שכינה, אבל לא בכל מקום יש אנשים שמסוגלים לגלות אותה.
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שבעצם אברהם היה היחיד שהיה פה אקטיבי ושכינה לא עשתה כלום.
לא, אני לא אומר.
זה מה שאתה אמרת.
אמרתי ששכינה יש בכל מקום, אבל צריך להיות...
אדם במדרגה מסוימת כדי לגלות את זה. זאת אומרת, אז מי פעם...
ורצון שלה להתגלות גם.
הרצון שלה, אתה מבין? ברגע שאמרת הרצון שלה להתגלות, אתה כבר ייחדת את השכינה למקום וזמן. כי מה זה הרצון? זו תכונה אנושית.
לא, אתה אמרת, סליחה, אתה אמרת שכשהשם ברא את העולם היה רצון שלו.
האם אתה חושב שאני מבין מה שאני אומר כשאני אומר את זה? מה השאלה? האם אני מבין מה שאני אומר כשאני אומר את זה? אז השאלה, בהחלט. כלומר, ברגע שאנחנו משתמשים בביטויים כמו רצון, או חוכמה, או מה שאתה רוצה, אנחנו משתמשים בביטויים של האנשה. ברגע שאנחנו מרשים לעצמנו לדבר בביטויים של האנשה, אנחנו רשאים להשתמש בכל הביטויים המאנישים, כגון זקן וגבות וריסים וכדומה. אור? כן. כתוב. קודם כל כתוב והוא יושב.
כן.
אז ולא והם יושבים. דבר נוסף, נאמר וייר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ואם לפי הרמב״ם שההתגלות של שלושת האנשים זה בעצמו התגלות השכינה, יוצא ששכינה עומדת. בסדר? אתה אוהבת את פירוש רש"י. טוב. יש לי כמה קושיות על רש"י. טוב.